ובכן, אחרי ההקדמה של עניינה של מסכת אבות בשיעור הקודם, תודה רבה, אנחנו יכולים לגשת אל המשנה הראשונה. אלא שכאן נכונה לנו הפתעה, יש בעיה מהי המשנה הראשונה. אמנם בפרק הראשון של מסכת אבות מתחילים במשנה של משה קיבל, אבל מנהג עם ישראל הוא שכאשר לומדים את מסכת אבות, לפני כל פרק מקדימים חלק ממשנה שבמסכת סנהדרין, המתחילה במילים כל ישראל, ומסיימים את הפרק ברבי חנניה בן עקשיא, שזו משנה במסכת מכות. אז מדוע ההקדמה והסיום האלה? זה כדי לדעת מהו עניינה של מסכת אבות. כלומר, מסכת אבות דורשת מן האדם מאמץ. מאמץ של תיקון המידות. אבל לפני המאמץ, כלומר לפני הפעולה של האדם, העבודה של האדם, צריך לדעת שהעבודה הזאת נוגעת לפרט בלבד, אבל הכלל, מצד נשמתו הכללית, איננו זקוק למאמץ, כי כל ישראל, בתור כלל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. ואם כן, יש צורך בהקדמת הידיעה הזאת. קודם כל, כל ישראל, אחרי זה תורת המידות. גם בספר הכוזרי זה בנוי כך, שני המאמרים הראשונים עוסקים בכלל ישראל, אחר כך מאמר שלישי עוסק בתורת תיקון המידות של החסיד. כן, כך ש... זה הסדר, הכלל, אחרי זה הפרט. אחר כך, יש מדרגה למעלה מזה, והיא מדרגת התורה. התורה זה מה שהקדוש ברוך הוא, ביוזמתו, משפיע על האומה הישראלית, וזה מה שאומר רבי חנניה בן עקשיא, שהקדוש ברוך הוא מזכה את ישראל בתורה ובמצוות, וזה המדרגה השלישית. כך שכאשר אנחנו לומדים מסכת אבות, אנחנו עסוקים במידה האמצעית, מידת ה... מידת המידות, תורת המידות. עכשיו, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל הבנת המשנה הראשונה. המשנה הראשונה, אם כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מתעי, מעשה ידי להתפאר. עד כאן דברי המשנה. והדברים האלה מאוד קשים להבנה. באמת קשים מאוד להבנה. במיוחד אם אנחנו רואים את המשפט הזה בהקשר שלו במסכת סנהדרין. במסכת סנהדרין זה מתחיל כך. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ואמר כולם צדיקים לעולם ירושו ארץ נצר מתי מעשה ידי להתפאר. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר אין תורה מן השמיים ואין תחיית אמיתי מן התורה ואין תורה מן השמיים והפיקורוס. אז אמרו לך רשימה של אלה שאין להם חלק לעולם הבא. והרשימה הזאת סותרת את המשפט הראשון. אם אתה אומר כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז כל ישראל זה ביטוי כולל. אם כן, אף אחד איננו מבחוץ. אחר כך אתה אומר לי, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, וזה דווקא יהודים. אז איך אתה אמרת לי בהתחלה שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? אלא מה תגיד? תתחכם. תאמר, רק אלה שיש להם חלק לעולם הבא הם יהודים. אבל אם ככה, אז צריך להגיד, ישראל הם אלה שיש להם חלק לעולם הבא. אבל כשאתה אומר כל ישראל, אתה בא לרבות, אתה בא להגיד כולם. אלא מה תאמר? שצריך להבין את זה במובן של חוץ. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חוץ מאלה ש... יש רק בעיה אחת. שבמשנה לא כתוב חוץ, כתוב ואלה. היה אפשר להגיד, יש כאלה שיש להם, יש כאלה שאין להם. כמו שלמשל מצאנו בפרק אלו מציאות. אלו מציאות שלו, ואלו חייב להכריז. אפשר להגיד, אלו שיש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. או כמו שכתוב בפרק יש נוחלין. יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין ולא מנחילין. אז יכולת להגיד, יש ישראל יש, שיש להם חלק לעולם הבא, ויש שאין להם חלק לעולם הבא. אבל הביטוי פה הוא לא סימטרי. הביטוי הוא כולל ופרטי. כלל ופרט. כל ישראל זה כלל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, זה כבר פרטים. זה כבר לא מובן, כן, הדבר הזה. כן? אפשר להגיד על דרך הפשט, על דרך הפשט קודם כל. כל ישראל יש להם. אבל אם הם יתאמצו מאוד, לא יהיה להם. כלומר, זה משפט אופטימי. מלכתחילה אתה שייך לעולם הבא. אם אתה ממש מתעקש לאבד את זה, לא נעמוד נגדך. אבל צריך באמת להתאמץ, כי מלכתחילה יש לך. וזאת הבנה מאוד מעניינת. כלומר, אפשר להבין את זה כך, זה לא ההבנה היחידה, אבל נתחיל עם זה. זאת אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז זה אופטימי. אני לא צריך להתאמץ. כן. אם תשבו את זה, למשל, להנחת היסוד של התיאולוגיה הנוצרית, זה בדיוק הפוך. הנוצרים אומרים, כל אדם יש לו חלק לגהינם. בנס, אולי, יזכה, משהו, חנינה, חסד עליון, יהיה לו חלק לעולם הבא. אבל מי חתחילה יש לך חלק לגהינם? כן, מדוע? מצרו לך משהו, יש לך תיק קבוע, זה ג'וקר קוראים לזה, חטא אדם הראשון. כלומר, כל אדם נולד, השם, מלכתחילה אתה נועד לגהינם, כל בני האדם יש להם חלק לעולם, לגהינום, או לגהינם, תלוי, ויכול להיות שתזכה לחיי העולם הבא. בדיוק הפוך. אז קודם כל, המשפט הזה הוא משפט אופטימי. אפשר להגיד, כן, כל ישראל לך לעולם, ואלו, יש כאלו שהתאמצו מאוד ואין להם חלק לעולם הבא. זה גישה שמניחה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם. יש להם חלק לעולם הבא. בשביל זה נבראת, כדי להגיע לשם. זה גישה של אהבה. לעומת הגישה הנוצרית שהיא גישה של עוינות, של שנאה לאדם. האלוה שונא אותך. אבל מה אפשר לעשות? לפעמים הוא גם, יש איזו קפריזה אלוהית, אתה נושא מזה. זה בסדר. וצריך להבין, כן, מה היסוד של המחלוקת הזאת. אגב, אם כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אז על מה אנחנו צריכים לעבוד? אנחנו צריכים לעבוד על העולם הזה. זה מה שקשה. כנראה שהעולם הזה קשה לנו להשיג. לעומת זה, אצל בני אדום זה בדיוק הפוך. אדום, בני אדום יודעים שיש להם חלק לעולם הזה. זה בכלל לא, זה לא שאלה. כן, עשיו הוא אדון העולם הזה. אבל יש קושי, מה עם העולם הבא? יש לו איזושהי דאגה, אולי הוא לא יגיע. לכן הוא המציא לעצמו תיאולוגיה שלמה, שכל המטרה שלה זה כיצד לזכות לחיי העולם הבא. כן, שימו לב, באמת שהתיאולוגיה הנוצרית נוצרה על רקע של ייאוש גדול. העולם הרומי-הלניסטי היה מיואש מחיי הנצח. חשב באיזשהו שלב שהפילוסופיה או המוסר יקנו לו חיי העולם הבא, ואחרי תקופה מסוימת התייאשו גם מזה. אז חיפשו משהו שייתן את חיי העולם הבא. אז אמרו, צריך להידבק בעם ישראל, ועל ידי זה זוכים לחיי העולם הבא. כן? זאת השיטה הנוצרית. מה? זאת השיטה הנכונה, בוודאי. כלומר, השיטה היא, אם תדבק באומה נצחית, אז תזכה לנצח. ככה נולדה התיאולוגיה הנוצרית, רק שהיה קשה מאוד להידבק ביהודים. היהודי הוא בזוי, הוא גם אויב פוליטי. לכן הם המציאו במקום זה איזשהו מיתוס במקום עם ישראל, תחליף. איזה בובה. לוקחים בובה, יהודי, תינוק יהודי הרוג, ומשתחווים לו. אם משתחווים ליהודי, במקרה שלהם יהודי הרוג, כן? אז זוכים לחיי העולם הבא. שימו לב לאינטואיציה הגדולה שיש כאן. כן? מחפשים איפה יש נקודת נצח בעולם. אז מצאו. כן? חיפשו חנות למסמרים, ומצאו. כן? איזושהי דמות, איזה מין מיתוס, במקום עם ישראל. אפשר קצת להבין אותם, האמת. זאת אומרת, בזמן שבו הופיעה הנצרות, עם ישראל היה במצב פוליטי כל כך ירוד, שהיה קשה להזדהות עם היהודים. אז היו צריכים איזשהו ציור במקום היהודים. כן. טוב, זה מחלוקת ביניהם. בסדר, הפרט הזה. אבל, מה אני רוצה לומר? אתם רואים שיש פה שתי גישה הופכית. המהר"ל מפראג מסביר את זה בנצח ישראל. בפרק שבו הוא מדבר, זה פרק י' ד' משהו באזור הזה, י' ג' י' ד' משהו באזור. מדבר על המאבק בין יעקב לעשיו. ידוע, כן? והתרוצצו הבנים בקרבה. רש"י, היו מריבים בנחלת שני עולמות. מהם שני עולמות? עולם הזה ועולם הבא. אז אפשר לומר, מה כל אחד רצה? אז האינטואיציה הראשונה אומרת, ודאי, יעקב רצה עולם הבא, עשיו רצה עולם הזה. שואל המהר"ל, אם זה כך, אז אין מחלוקת. כל אחד רוצה משהו אחר. אתה תיקח עולם הבא, אני אקח עולם הזה, מסתדרים, אין בעיה. אלא אומר המהר"ל, בוודאי ששניהם רצו את שניהם. כלומר, עשיו ידע שיש לו עולם הזה, אבל הוא רצה גם עולם הבא. יעקב ידע שיש לו עולם הבא, אבל הוא רצה גם עולם הזה. ולכן הם רבים. ולכן, אפשר לומר, יש איזה הסבר לכך שבמהלך ההיסטוריה, כל פעם שכמעט הצלחנו בענייני העולם הזה, כל פעם שהייתה לנו כמעט הצלחה פוליטית, נתקפנו בפחד. פחדנו להפוך לעשיו. ואז הכשלנו את עצמנו. כלומר, יש לנו מנגנון הכשלה עצמי שפועל כל פעם שאנחנו עלולים להצליח. מובן? כי עולם הבא, אנחנו בטוחים, עולם הזה זה מפחיד אותנו. כן? יש איזה מין מנגנון כזה. ולכן מספר הפעמים בהיסטוריה שהייתה לנו הצלחה פוליטית זה מספר קטן מאוד של פעמים ותקופות קצרות. בימי דוד ושלמה, תקופה קצרה אחת, ואז דפקנו את עצמנו, כן? חילקנו את הממלכה. בימי החשמונאים, זה כמעט הצליח, אז קראנו לרומאים לבוא לעזור לנו במלחמת אחים. ובין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו, ואז עשינו הכל כדי שזה לא ילך. כן? כלומר, זה איזה מין מנגנון כזה שעובד, ויש לו סוף, כן? צריך להירגע, יש סוף לדבר הזה, רק צריך להבין למה יש לזה סוף. זה נושא של ספר נצח ישראל וגם של ספר מהלך הידיעות בישראל של הרב קוק, להסביר מדוע הגלות יש לה סוף. אבל צריך להבין שזה המאבק. לכן, באמת המשנה אומרת את האמת. כל ישראל, הם יודעים, יש להם חלק לעולם הבא. וזה מסוכן מאוד. כי מכיוון שיש לנו חלק לעולם הבא, אנחנו מרשים לעצמנו לדחות את ההצלחה בעולם הזה עד אין סוף. לא רוצים לזכות בחיי העולם הזה. יש בבעל התורים על פרשת ויחי. הוא מביא שם את הגמרא, אבל למה אני מביא דווקא עם בעל התורים? בגלל שהניסוח שלו מעמיק יותר, כלומר מוסיף פרטים על מה שכתוב בגמרא. כתוב, ביקש יעקב אבינו לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה. והתחיל לדבר על דברים אחרים. מה זאת אומרת? יעקב אבינו אוסף את בניו לפני מותו. לבריאות. כל הילדים מגיעים, כשכולם נמצאים, מסתלקת השכינה. התגובה ההגיונית מבחינתו של יעקב זה, אם כשקראתי לכולם נסתלקה שכינה, סימן שיש לפחות אחד שמה שעשה את הבלגן. יש אחד בעייתי בין הילדים שלי, כשהוא נמצא, שכינה מסתלקת. ואז הוא חיפש איפה יש אצלם חטא. כן? חטא לעומת אמונת הייחוד. והבעל התורים אומר שהוא חיפש באותיות של השמות שלהם, ולא מצא את האותיות חטא וטט. חיפש איפה יש חטא. לא מצא. בכל השבטים לא תמצאו לא את האות חטא ולא את האות טט. אז הוא אמר, אם ככה, אין חטא, נרגע. אבל למה נסתלקה שכינה? אמרו לו, אין אצלנו גם אותיות קץ, קוף וצדיק. חסרות האותיות קוף וצדיק בשבטים. אין לא חטא, לא תת, לא קוף ולא צדיק. זאת אומרת, הוא הבין שהקץ לא יבוא מהם. היהודים לא מסוגלים להביא את הקץ. הקץ זה פוליטי מדי, זה עכשווי מדי, לא רוצים. אנחנו עם הנצח. עם הנצח זה בעיה, הוא לא מפחד מדרך ארוכה. מה? הקץ הכוונה ההצלחה של ההיסטוריה, זה הקץ. זה יותר מזה, כן? זה הגאולה, הגאולה, ב-IDI, כי יש כמה גאולות. אבל הגאולה זה הקץ. ויש פה בעיה. מה קרה? אתה מראה לו שבחוברת הזאת מדובר על זה? לא בדיוק. כן, מה אתה אומר? יש לנו גלות מצרים, גלות בבל, גלות אדום. שלוש פעמים יש לנו גאולה. כן, זאת אומרת, אחרית הימים. הרי כשיעקב רצה לגלות את הקץ ונסתם, אז במקום לדבר על הקץ, הוא דיבר על אחרית הימים. זאת אומרת, מה זה אחרית הימים? מה שיקרה להם כשהם יצאו ממצרים. זה נקרא אחרית הימים. אז אחרית הימים זה קורה מספר פעמים בהיסטוריה. יש כמה אחריות ימים. אבל הקץ זה ההצלחה של ההיסטוריה, שאין דרך אחורה, אין דרך חזרה. אז עם ישראל מפחד מזה. השאלה היא באמת מאיפה בא כוח הקץ. כי הרי יעקב אבינו ציפה שהקץ כן יבוא מבניו. אז כתוב, דורשי רשומות הסבירו, שיצחק, אותיות, קץ חי. יצחק היה אדם גדול, שמצד אחד היה מסוגל להביא את הקץ, איש פוליטי, מצד שני, הוא חי, הוא נצח. כן? מי שחי, אין לו מוות. זה ההפך, חי זה ההפך של מת. זאת אומרת, הוא גם קץ וגם חי. כנראה, וזה כנראה מה שיעקב הבין, שהכוח של החיים הנצחיים עבר לילדים שלו. החי של יצחק עבר לילדים שלו. אז למי עבר הקץ? מה הקשר בין ישמעאל ליצחק? לעשו, לעשו, נכון? אז הוא הבין שהקץ יבוא על ידי עשיו. וכשהקץ בא על ידי עשיו, אז מסתלקת שכינה. כי זה חילול השם. כלומר, זו הייתה החרדה כנראה של יעקב באותה שעה שהוא הרגיש, בסופו של דבר נצטרך התערבות מכוחו של עשיו כדי שהגאולה תהיה. כי כשעשיו עובד, זה מאוד לא נעים. ההיסטוריה מוכיחה שהוא צדק. נכון. הפחד הזה היה מה לפחד. לכן נסתלקה ימינו שכינה. על כל עניין, אני חושב את זה, כלומר, כשאומרים כל ישראל ישראל וכל כולם בא, זה אופטימי מאוד. את צריך לדעת, כמו שיש לזה צדדים אפלים. כן. הקץ זה הגאולה. בגדול. זאת אומרת, לא הגאולות האמצעיות, אלא האחרונה. זאת אומרת, זו שאין ממנה דרך חזרה. כי הגאולות האחרות נקראות אחרית הימים. למשל, הרי יעקב ביקש לגלות את הקץ, ובמקום זה, הוא דיבר על אחרית הימים. זאת אומרת, מה שיקרה להם אחרי שהם יצאו ממצרים. כי יש כמה אחריות ימים במהלך ההיסטוריה. כשאמרים, הקץ, כלומר, זה גאולה שאין מאחריה אפשרות של גלות. כפי שהסברנו, אגב, לפני 5 דקות. כן. באותם המילים ממש. כן, מה זה אומר?
אז זה מתקשר לדברים שלילים יש בכל
ישראל. אל תיפגע. אחר כך יש לי בעיה. אם תיפגע, יש לי בעיה. כן, מה זה? הצד השלילי, זאת אומרת שיש סכנה של חוסר מסוגלות לכבוש את העולם הזה. כלומר, אם יש לך חלק לעולם הבא, אבל מה עם העולם הזה? העולם הזה קשה. כן? אבל אנחנו רואים במהלך הדורות, אנחנו קצת לומדים מה זה העולם הזה. כן? צריך כוח בשביל להגיע בסוף לחיי העולם הזה. אבל שוב, בואו נחזור ל... כן, בבקשה? נכון. נכון, נכון. לכן באמת המשנה הזאת היא לא ממסכת אבות. בגלל שיש הבדל, מקדימים אותה למסכת אבות, כי צריך לדעת שיש שתי משימות. יש משימה של היחיד, יש משימה של הכלל. משימת היחיד זה לזכות לחיי העולם הבא. משימת הכלל זה לזכות לחיי העולם הזה. יש משל דבר מאוד מעניין. איפה כתוב עולם הבא בתורה? חפשים. אז חז"ל אמרו, כן, זה כתוב מפורש. עולם הבא זה כתוב מפורש בתורה. שנאמר, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים. נו, זה מפורש, לא? אז והתהלכתי בתוככם, אומרים חז"ל, אטייל עמכם בגן עדן. כן? להתהלך זה לטייל. ולא תזדעזעו ממני, תלמוד לומר, שמה יכול לא תראו ממני, תלמוד לומר, והייתי לכם אלוהים. יש רק בעיה אחת, זה סוף הפסוק. ואתם תהיו לי לעם. בכלל, רואים שכל הפרשה שמה, שפרשת בחוקותיי, שבה מופיע הפסוק הזה, היא מדברת על העולם הזה, הצלחה בעולם הזה. ומסביר הרב קוק באורות, שבימי התנך, כלומר בתקופה ששכינה שרתה בעולם, המשימה הייתה, תודה רבה, המשימה הייתה העולם הזה. ולכן התורה דיברה בסגנון הזה. ברגע שנסתלקה שכינה וגם בטלה מכוח זה המדינה העברית הראשונה, אז נשאר בעולם הפרט. אז היה צריך להסביר את כל הפסוקים האלה כמכוונים לחיי העולם הבא של הפרט. וזה לפי זה שיש פה שני כיוונים. כן? עבודת הכלל בעולם הזה, עבודת הפרט לעולם הבא. כן? לכן באמת יש השלמה. כל ישראל שם כל העולם הבא לפני מסכת אבות. הפרט משקיע בעולם הזה כשהוא עובד את עבודת הכלל. זאת אומרת, כשיש מלכות לישראל, אז היחיד משקיע בעולם הזה. כשאין מלכות לישראל, היחיד משקיע לחיי העולם הבא. לא, 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 זה מה שאני מסביר לך. אז זה מה שאני מסביר לך. מתי נכתבה מסכת אבות? כשבטלה מלכות מישראל. אז יש צורך בהנחיית היחיד כיצד תזכות לחיי העולם הבא. אבל זה נכון שכשיש מלכות לישראל, אז יש עבודה נוספת. והיא עבודת העולם הזה. קוראים לזה, למשל, צהל, או הייטק, או כל מה שמחזק את חיי המדינה. כן. בואו. אז אם כך, בואו נחזור לביטוי שלנו. כן? כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. אז הסברנו, כן, שיש הבדל פה בין, בין הגישה הנוצרית לגישה היהודית, כשאנחנו מניחים כיסוד שאצלנו מובן מאליו שיש חיי העולם הבא. כן, בבקשה. לא, תמיד יש לנו חלק לעולם הבא, אוטומטית. גם כשיש מלכות בישראל, גם כשאין מלכות בישראל, יש לנו חלק לעולם הבא, זה בטוח. מה? אז למה עושים מסכת אבות? נכון? שאלה יפה, נכון? מה התשובה? אנחנו לומדים מסכת אבות ומקיימים אותה כדי להגדיל את החלק. כן, אבל המטרה היא העולם הבא. לכאורה, מה אני צריך להשתדל לקנות חיי העולם הבא בעולם הזה? הרי ממילא זה מובטח, זאת השאלה שהוא שואל. זה הרי מכאן ואילך שאלה עודד בטלנות בנושא הזה. אני מובטח בחיי העולם הבא, גמרנו. התשובה, אנחנו צריכים להגדיל את החלק. צריך להגדיל את החלק. אני לא מבין את הבעיה. שאלה יפה. אני חוזר על השאלה. הוא אומר, אם אתה מכוון אדם לחיי העולם הבא, או להגדיל את חלקו בעולם הבא, אז הוא יזלזל בעולם הזה. הבנתי את השאלה שלך נכון? כן. כלומר, אני אזלזל בעולם הזה. הבנתי את השאלה שלך נכון? יפה. תשובה. כל השאלה הזאת נובעת מזה שעוד לא הסברנו מה זה העולם הבא. בסדר? אבל נגיד זה בהערה קצרה. אם היית אומר העולם האחר, אז אני מבין, יש העולם הזה והעולם האחר. אז העולם האחר גורם לי, אם אני משקיע בו, אז אני מזלזל בעולם הזה. זאת אומרת, העולם הבא, מה זה העולם הבא? זה מצבו העתידי של העולם הזה. כן, העולם כפי שהוא עתיד להיות, העולם הבא. אז זה אותו עולם. אוקיי? זה כמו שלמשל, עכשיו אנחנו שומעים שיעור פה בבית מדרש הזה. עכשיו, תאר לעצמך שיכנס לכאן ילד ויגיד, וואי, איזה משטח יפה, אפשר לשחק פה ג'ולות. הוא ישחק. האם הוא בעולם שלנו? הוא בכלל לא באותו עולם. למרות שטכנית הוא נמצא באותה מסגרת של בית המדרש שבו אנחנו יושבים ולומדים תורה, אבל הוא משתמש בזה למשהו אחר לגמרי. הוא לא בעולם שלנו. אבל? למרות שיכול להיות שביום מן הימים הוא ילמד בבית המדרש. אבל בינתיים הוא. בסדר. אני מכיר, הכרתי תלמיד חכם גדול שאני יודע שהוא שיחק ג'ולות כשהוא היה ילד. מה? זה אני לא יודע. זה היה בבית מדרש. אבל אני יודע עליו, אני גם יודע עם מי הוא שיחק. טוב. עכשיו, מה? זהו, זה באמת קשה מאוד. אני חוזר לשאלה. הרב, איך אפשר להאמין בביתה אחישנה? זאת אומרת שאפשר להחיש את הגאולה, אם ידוע שעשיו יעשה את זה. תשובה, קשה מאוד להאמין באפשרות של החשת הגאולה. אני באמת מסכים איתך, זאת אומרת, זה קשה. כלומר, זה נכון, תיאורטית, אם היהודים יתאמצו מאוד, אפשר להביא את הגאולה בשלב מאוד מאוד מוקדם. אבל אנחנו מכירים, כי אני לא רוצה לקטרג, אבל אנחנו מכירים. אנחנו רוצים שהתהליכים יבואו על ידי מכות ולא על ידי התעוררות מבפנים. זה מה שרוצים, כן, ודאי. עובדה שזה מה שקורה, סימן שזה מה שרוצים. כן. למה התכוונתי כשאמרתי שהעולם הבא זה מצבו העתידי של העולם הזה? התכוונתי למה שאני אומר. זאת אומרת, העולם הזה... מה? כן. לא הבנת מה שאמרתי? אני רציתי לומר שהעולם הזה, כפי שאנחנו רואים היום, לא יכול להיות שהוא העולם שהקדוש ברוך הוא רוצה בו. כי יש בו האפלה של החיים הנשמתיים על ידי הגוף. הדבר הזה הוא בלתי נסבל. איך יכול להיות שהגוף שלנו, שהוא מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, יש לו החוצפה הזאת להאפיל על זוהר הנשמה? זה לא בסדר, נכון? לכן המצב הזה צריך להשתנות. מערכת היחסים בין הגוף לנשמה צריכה להיות אחרת. צריכה להיות אחרת, ואז ממילא, כל מכלול ההוויה, אנחנו נתפוס את זה אחרת. אנחנו נראה את הדברים אחרת מאיך שאנחנו רואים אותם היום. ברור? ולכן מדברים אצל רבותינו על מושגים כמו תחיית המתים וכדומה, כן? שבתחיית המתים מה קורה? כן? אין לנו מושג כיצד חיים, הוויה של חיים בלי מוות, למשל. כן? אנחנו לא יודעים מה זה. כן? עיין ברעבד, בהלכות תשובה, פרק ח' הלכה ב'. ברעבד שם. בסדר? טוב. או אם תרצה, בספר דעת תבונות של רמח"ל, לקראת סוף הספר. כתוב שם. אז בואו נחזור לעניין שלנו, כן? רציתי שנבין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת שיש לנו שייכות טבעית לדבר הזה. עצמותית לדבר הזה. אפשר לומר, אם מסתכלים על כל ישראל, זה כינוי לאומה. כי אם לא אפשר להגיד, כל בני ישראל, כל הישראלים, כל היהודים, כל בני אברהם, יצחק ויעקב. אבל המשנה השתמשה בביטוי הרבה יותר רחב. היא לא אמרה כל בני ישראל, היא אמרה כל ישראל. יש להם חלק לעולם הבא. אז ייתכן מאוד שהמשנה מתכוונת להגיד משהו יותר רחב. כל ישראל כאומה, יש להם חלק לעולם הבא. כל אחד מישראל. לא כל אחד, כל האומה כולה. כלומר, האומות אין להם חלק לעולם הבא. כי האומות סופן להתבטל, לא תהיינה אומות באחרית הימים. כל זה מובן של כלל. אנחנו נראה שזה השלכה גם על היחיד, כן. כל האומות יתבטלו כאומות, ויחזרו להיות משפחות. כן, זה המשמעות. כן? זאת אומרת שהיסוד הלאומי, מה שמבדיל בין אומה לאומה, במישור של לאומיות, כלומר פוליטיקה, זה יתבטל. איך כתוב בישעיהו ובמיכה? לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. אז זה כבר לא גויים. מספרים על איזה ילד בחיידר, כשהוא קרא את הפסוק הזה, הוא התחיל לבכות. אז אמרו לו, למה? הוא אומר, אם גוי לא יישא אל גוי חרב, אז הם ילחמו בנו. אם גוי לא יילחם עם גוי, אז הם ילחמו בנו. כן. עכשיו, אז אם כן, אפשר להבין את זה במובן הכללי, האומה. ואכן אמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אפשר להגיד שכל ישראל מצד הכלל, אם ככה. ועמך כולם, אז הם צדיקים. אני יודע, מהיכרות אישית, שלא כל היהודים הם צדיקים. אולי תגידו שיש לי עין לא טובה, אבל יש יהודים צדיקים, יש יהודים רשעים. אתה מכיר רשעים? יש יהודים רשעים. אז איך אפשר להגיד, ועמך כולם צדיקים? אלא צריך לקרוא את זה כך, ועמך כולם. כלומר, כשהעם הם כולם, כשהעמך הם כולם, אז הם צדיקים. כפרט, יכול להיות אדם שבאופן פרטי לא יהיה צדיק. ואז אפשר לפי זה לתרץ את הקושיה במשנה. ועמך כולם, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם. ואלו הפרטיים שאין להם חלק לעולם הבא. אפשר גם להגיד. אבל אז, מה הרווחנו? כי הרי אנחנו רוצים להתעודד מהמשנה. אנחנו לא רוצים להידכא מהמשנה. אז צריך לקרוא את זה אחר. כן, האמת זה האופטימי. כן? כל מי שיש בו שלוש מידות אלו, מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה. זאת אומרת, אנחנו למדנו מאברהם אבינו שהצד המעודד והמחיה הוא העיקר במציאות. לכן, חייבים לקרוא את המשנה באופן שיצא מזה, טוב. לכן צריך להגיד כך, וזה כנראה הפירוש האמיתי.
יש פה לכן.
נכון, לכן מגיעים לפירוש האמיתי. כל ישראל, כולם, יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. זה מה שכתוב. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז הם בכלל כל ישראל. גם להם יש חלק. זה מובן? זה לא הגיוני, אבל קודם כל זה מה שכתוב. כתוב דבר לא הגיוני, אבל זה מה שכתוב. נכון? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ואלו שאין להם חלק. לעולם הבא. מה? זה כתוב במשנה. מה? למה? אמרתי לך, זה משנה במסכת סנהדרין. מה אתה לא זוכר? לא הבנתי. אז ציטטתי משנה במסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מתי למעשה ידי להתפאר, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית אמיתי מן התורה, ואין תורה מן השמיים, ואפיקורוס. רבי עקיבא אומר, אף ההוגה את השם בתיותיו, אבא שאול אומר בשמו, אף, לא זוכר, בסדר, אז זאת אומרת, יש כמה, נכון? אף הקורא בספרים החיצוניים, כן. מובן? אתה לא זוכר שיש משנה כזאת? דילגתי כי רציתי להסביר את המשפט בכללו. כן, אז רציתי. לא, כי הפסוק בא להסביר מדוע לכולם יש חלק לעולם הבא. ואחר כך, ואלו, זה כולל גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא. ואיך אני יודע שזה כולל? בגלל שבהתחלה הפסוק הוכיח לי שכל ישראל שאין להם חלק לעולם הבא. אם כן, כל ישראל, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא, יש להם חלק לעולם הבא. קודם כל זה מה שכתוב. עכשיו בואו נראה, אבל יש פה איזה קושי הגיוני. גם לזה צריך להתייחס, נכון? לקשיים הגיוניים. טוב, נתייחס גם לקושי הגיוני.
חייב?
לא חייב, זה מה שאני רוצה. זה בדיוק מה שרצינו בדיוק לדחות. כי אם זה היה יוצא מן הכלל, אז המשנה הייתה צריכה לומר, כפי שהסברנו בתחילת השיעור, אתה צריכה להשתמש במילה העברית חוץ. יש הרבה מקומות. ודאי. הביטוי חוץ מופיע בעשרות, אם לא מאות מקומות במשנה. לא, כל וזה דווקא לא.
ובמקום זה...
מה? זה לא להתחיל לדרוש, אני אומר שזה מה שכתוב.
אז יש בישראל,
אבל יש בעיה, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, בזה התחלנו את כל השיעור, מהקושיה הזאת. אלו שאין להם חלק לעולם הבא, הם ישראלים או לא? הם יהודים או לא? אהו, האלה שהמשנה אומרת שאין להם חלק לעולם הבא, הם יהודים או לא?
התחילו כיהודים, גם
הוא כ... אז אם ככה, את רוצה להגיד שההגדרה של היהודי זה מי שיש לו חלק לעולם הבא. אז מי שאין לו חלק לעולם הבא הוא לא יהודי, אז זה לא חוכמה, אז אני יכול לתת הגדרות כאלה לכל דבר. איפה כתוב שזה פוטנציאל? כתוב שכל ישראל יש להם, לא כתוב שיש להם פוטנציאל.
טוב, זה הדרש שלי מול הדרש של...
לא, זה לא דרש, אני אומר שזה, אני אומר את הפשט. לי יש קושיות על ההסבר שלך, ולי אין קושיות על ההסבר שלי. לא, הקושיות שלך בדלות, אני מסתכל. אני מוכן להתווכח על זה. אבל אז אם זה יוצא מן הכלל, אני צריך לשמש בביטוי העברי, המפורסם במשנה, חוץ מ... לא. למה? אצלי יש רק סתירה לוגית. סליחה, אצלי יש רק סתירה לוגית. אבל אין סתירה במילים. כן, סתירה לוגית, לא, כי יש לה הסבר. יש תשובה לשאלה הלוגית. כלומר, זה אני צריך עכשיו להבין מה המשנה רצתה לומר לי. כלומר, אם המשנה אומרת לי משהו שהוא מוקשה באופן לוגי, אני לא אגיד המשנה לא אומרת את זה. אני אגיד, היא אומרת את זה ויש לי קושיה. אני צריך רק לתת תירוץ לקושיה. אני לא יכול להגיד, בגלל שיש לי קושיה לוגית, להגיד שהמילים שכתובות במשנה לא כתובות בה. או שלתת להם משמעות אחרת. זה מאוד חשוב להבין את זה. כי הרבה יש לנו נטייה, כשאנחנו קוראים איזה טקסט בטקסט כלשהו, זה לא מסתדר, אז מסבירים אחרת. כן? מובן מאליו ש. כן? אבל זה לא מה שכתוב. לא. התירוץ, זה בא לענות על הקושיה הלוגית שמתעוררת. זאת אומרת, המשנה אמרה לי דבר שסותר את ההיגיון שלי. אבל קודם כל, אני אומר, מה שכתוב במשנה זה מה שכתוב. וזה סותר את ההיגיון שלי. עכשיו אני אנסה, אם אצליח, מה טוב, אם לא אצליח, לא נורא, לתת תשובה לוגית. לתת תשובה לקושיה הלוגית. אבל לא בגלל שאמצא קושיה או לא אמצא קושיה, אני אשנה את הפשט. מובן? ופה הפשט הוא שכל ישראל, כולם, יש להם חלק עולם הבא. ולא כתוב חוץ. ואחר כתוב, ואלו שאין להם חלק, אז יש פה בעיה. צריך לתרץ. אבל אי אפשר להגיד שזה לא מה שכתוב. ואגב, יש, אני רוצה להגיד, שמה שאת מנסה להגיד, בכל זאת, צריך להיות ישר. הרלבג אומר. הרלבג, אבל יש לו סיבות למה הוא אומר את זה. זה לא סתם שהוא אומר את זה. כי יש לו הבנה מסוימת איך זוכים לחיי העולם הבא, שמצדיקה את הקריאה הזאת. אבל, עם כל הכבוד לרבותינו הגדולים, הרלבג, בכל זאת, צדיק, אבל דבריו אינם עומדים פה במבחן הביקורת התחבירית. Okay? אז צריך להבין למה הרלבג אמר את זה. יש לי הסברים למה הוא אמר את זה. נו. יש לי שאלה אליך. בסוף המשנה היא כתוב גם, שלושה מלאכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. שלושה מלאכים, ירובעם ואחאב ומנשה, ארבעה אדיוטות, גחזי, בלעם, דואג, אחיתופל וגחזי. זאת אומרת, נותנים כאן שמה שמות. אז יש כך, כן, היה כן צריך להיות כתוב חוץ מיינקל. כן? אז זה לא עומד. נכון, אחד מהם רק, בלעם, נכון. טוב, זה נושא שהגמרא דנה בו בפרק חלק עצמו. כשלמדנו פרק חלק פה, למטה בכיתת אמונה, התייחסתי לזה ברחבה. אבל כיוון שזה לא חלק מהמשנה שאנחנו מקדימים למסכת אבות, אז אני לא אתייחס. בסדר? עכשיו, אבל יש לזה הרבה מאוד השלכות לשאלה הזאת. עכשיו, בואו נחזור אם כן לנושא. מה שאני אמרתי, סך הכל, אמנם זה לא דברי הרלבג, אבל זה דברי הארי, שמסביר, כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא. כלומר, זה יהיה מסובך נורא. הוא יצטרך לעבור גיהינם, הוא יצטרך לעבור ייסורים, גלגולי נשמות. בסוף יהיה לו, הוא חייב. כן? לא נוותר לו. נוציא לו את הנשמה מהנשמה, בסוף יהיה לו חלק לעולם הבא. כן? איך אומר אשלה, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, אומר, ישו הנוצרי, זה ייקח 50,000 שנה, בסוף יש לו חלק לעולם הבא. 50,000 שנה, מה זה כלום? בשביל מה שהוא עשה. כן? ממש רחמנות. כן? אבל אחרי 50,000 שנה, זהו. יש לו חלק לעולם הבא. כי שורש ישראל נמצא. הוא צריך איזשהו תיקון. צריך איזושהי שייכות. בואו. עכשיו, אם כן, יוצא לפי זה, שבאמת, גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא, בסוף יש להם. ולומר לכם את האמת, זה לא הארי. זה הגמרא אומרת את זה. איך אני יודע? כי הגמרא, בפרק חלק, וזה עוד הוכחה נגד הרלב"ג, הגמרא, שם בפרק חלק, מביא הברייתא, שאומרת, דורשי רשומות אמרו, כולם יש להם חלק לעולם הבא, ושם הדורשים, על גחזי, ועל דואג, ועל אחיתופל, ועל ירובעם, ועל אחאב, ועל מנשה, מחפשים איך להכניס אותם לחיי העולם הבא. אז אומרים, לי גלעד, לי מנשה. לי גלעד זה, זה, זה אחאב, שנפל בהר הגלעד. לי מנשה, זה מנשה מלך יהודה. אפרים מחוקקי, זה ירובעם שבא משבט אפרים.
בלעם לא מנסים.
בלעם לא מנסים. טוב, זה מעניין, בלעם לא מכניסים אותו. אבל, שם מכניסים אותו. אז מה זה אומר? ולמה את בלעם לא מכניסים? הוא לא מישראל. אבל אז הוא לא בכלל כל ישראל. זאת אומרת, מה פירוש הדבר הזה? בסוף מכניסים את כולם לחיי העולם הבא, אבל בדלת האחורית. כן? כלומר, תיכנס מפה, אל תדבר יותר מדי, אל תשאל את האפסנאי, וזה תיכנס. כן. אז מה זה אומר? כל ישראל, הביטוי הוא, שדורשי רשומות אמרו כולם. מה זה דורשי רשומות? אלה שקוראים בין השורות. אלה שמדייקים. כן? מה הם מדייקים? מדייקים מה שדייקנו. שכתוב, כל ישראל, מצד שני כתוב אלו שאין להם. אז הם הבינו, אז כולם יש להם. אז למה לא אמרת את זה במשנה? לא, אבל למה לא אמרתי את זה ככה שחור על גבי לבן? ואז היינו חוס... א', זה גורם שלא הייתי נותן לכם שיעור על זה. ב', זה לא חינוכי. מסיבות פדגוגיות, הדבר הזה הוא עולם. כי זה טוב לדעת שיש בעיה פדגוגית. לא. כי אחרי שאתה יודע שיש בעיה, אז גם צריך לדעת את האמת. כן? כלומר, יש, אתה יודע, יש ביטוי כזה נורא שמשתמשים בו לפעמים, אמת חינוכית. מכיר את הביטוי הזה? יש אמת? יש אמת חינוכית. אמת חינוכית זה מילה אחרת בשביל שקר. כן? אמת חינוכית. זה מילה יפה בשביל שקר. אבל מה כן יש? יש חינוך לאמת. כן? יש חינוך. בסוף אתה גם מגלה את האמת. זה חשוב לברר את האמת. כן, בבקשה. כן? הם לא מתחילים, הם מתחילו ממינוס 80. למה? הכריחו אותם, מה אתה רוצה? זה לא מעלה גדולה שיהיה להיות אחד שהכריחו אותו. הכריחו אותו להיות זכאי.
זה לא עניין של בחירה?
זה תערובת של בחירה והכרח. שמו אותו במצבים כאלה שהוא היה מוכרח להיות זכאי. לא מדבר על בעל תשובה. לא מדבר על בעל תשובה. מדבר על זה שהכריחו אותו לקנות את הזהות הזאת. כן? עד שבסוף הוא זכאי. וזה בעיה, זה מאוד קשה. לפי זה נשאלת השאלה, מה עם גוי? גוי, יש לו חלק לעולם הבא או לא? לכאורה כן, נכון? כלומר, אם חידשו שבלעם אין לו, זה סימן שסתם גוי, יש לו. אז למה אמרת כל ישראל? היית כל בני אדם. זאת אומרת, שאצל היהודי זה לכתחילה, והוא יכול להפסיד את זה, הגוי צריך להתאמץ. אבל בסוף יש לו. לבלעם לא. כלומר, אם הוא לא יתאמץ, עד לא. כלומר, עכשיו, השאלה נשאלת, באמת, עכשיו השאלה היא קשה. מה יותר כדאי להיות, יהודי או גוי? לכאורה, יש פה שני צדדים. להיות יהודי זה טוב, כי יש תעודת ביטוח. כלומר, בסוף יהיה לך עולם הבא, אל תדאג, אבל יכסחו לך את הצורה, עד שבסוף יהיה לך. כלומר, אתה חייב שיהיה לך עולם הבא. לא מבטרים לך. באמת קשה. הגוי, אם הוא רוצה, יש לו. לא רוצה, בלש. אתה יכול ללכת. חיים יותר טובים. זאת אומרת, החלטה שלך. זאת אומרת, לא, נותנים לאדם לחיות לפי הלך נפשו. אתה מעוניין בחיי העולם הבא? צריך להיות מוסרי. הוא לא רוצה. הוא לא רוצה. כי השאלה היא ככה, מה זה הנפש? האם הנפש זאת מציאות שהיא נצחית מצד עצמה? או שמה הנפש? זה משהו שיש לו פוטנציאל להיות נצחי. אבל מצד עצמו עדיין לא נצחי. כן, זו מחלוקת קדומה מאוד אצל הפילוסופים עצמם. מה? אז יש בזה כמה דברים מאוד מעניינים. אז תקשיב. אני קודם כל רוצה להסביר בדיוק מה עם צידי החקירה, כן? כדי שאנשים יבינו על מה מדובר. יש צד לומר שמה זה הנפש של האדם? זה ניצוץ אלוהי. זה מין משהו אלאי שנמצא בכל אדם, ולכן כל אדם יש לו מהבחינה הזאת שייכות לנצח, רק אם הוא יתאמץ, כמו שאמרנו, הוא מרחיב את החלק שלו, עוד יותר רחב. אבל גם אם הוא לא ירחיב כלום, יהיה לו עולם הבא פיצי. אבל יהיה לו. כן. ואפשרות אחרת לומר לא, האדם יש לו פוטנציאל להפוך לנצחי, אם הוא יעשה מה שצריך, יהיה מוסרי, ישכיל, לא יהיה מוסרי, לא ישכיל, יחיה כבהמה, ימות כבהמה. אפשר להגיד את זה. עכשיו, הדבר הזה הוא מחלוקת קדומה בין שני מפרשים של אריסטו, תמיסטיוס ואלכסנדר מאפרודיסיה. כן? מה אפשר לעשות? תמיסטיוס, הוא אמר שהנפש היא נצחית, ורק ההשכלה והמעשים הטובים מגדילים אותה. ואלכסנדר מאפרודיסיה אמר שמה פתאום זה שטויית, מה שהאדם יש לו אמנם פוטנציאל, אבל אם הוא לא יממש, הלך לאיבוד. הרמב״ם, לפחות לפי פשוטו של הרמב״ם, כי התווכחו על זה, אבל פשוטו של הרמב״ם שהוא כמו אלכסנדר מאפרודיסיה. כן, כמו שהוא אומר בסוף שמונה פרקים, בסוף פרק א' של שמונה פרקים, הוא אומר, ודע שזאת הנפש אשר קדם סיפור כוחותיה וחלקיה היא כחומר והשכל לצורה, ואם לא הושגה לה הצורה, תהיה כאילו מציאות ההכנה אשר בא לקבל את הצורה ההיא לבטלה, וכאילו היא מציאות הבל. הוא שהכתוב אומר, גם בלא דעת נפש לא טוב. רצונו לומר שמציאות הנפש אשר לא הושגה לה הדעת לא טוב. עכשיו, לעומת זה, הרמב"ן, הוא מדבר על זה שהנשמה היא אצולה מן הקודש, ולכן היא לא צריכה לעשות שום דבר כדי להיות נצרית, היא נצרית בטבעה. הנשמה, הנפש, איך שתרצו. הרב קוק, בעולת ראייה, אומר זה ההבדל בין נשמות של יהודים לנשמות של גויים. כלומר, הנשמה האוניברסלית יש לה פוטנציאל של נצח שהיא יכולה לממש אותו או לא לממש אותו. הנשמה של הגוי, של היהודי, היא נצרית מעצמה, רק שזה גורם ייסורים לאדם. בעולת ראייה, חלק ב', עמוד ר' נ' ו'. על המשנה של כל ישראל לשלם חלק כל המבא. עכשיו פה נשאלת השאלה, לפי זה אני שוב חוזר לשאלה, אם יותר כדאי להיות יהודי, או יותר כדאי להיות גוי. והמציאות היא, שרוב הנשמות בחרו להיות גויים. אז אם רוב הנשמות בחרו להיות גויים, זה כנראה שמבחינת הכדאיות, יותר כדאי להיות גוי, אבל מבחינת האידיאל כנראה יותר כדאי להיות יהודי. מה אתה אומר? זה בלי ייסורין. הכדאיות זה היעדר הייסורין. ומה אתה אומר? שהם בחרו? ברור שהם בחרו. אם לא, זה לא פייר. כלומר, מה פתאום? אם אני לא ביקשתי לשחק את המשחק הזה, אז למה עושים לי את זה? רגע, אתה מדבר על משנה אכזרית נורא, נכון? איך כתוב במשנה? על כוחך אתה נוצר, ועל כוחך אתה נולד, ועל כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת, ועל כוחך אתה דין וחשבון. כשאתה קורא משנה כזאת, אתה אומר, זה לא פייר, לא ביקשתי. אתה בסוף תאכל את הדג המסריח, תשלם, תקבל את המכות, כן? זה... לא, אתה נותן דין וחשבון. לך תדע מה מחכה לי שם, לא רוצה.
למה הוא היה רמב"ם?
לא רוצה, אז יודע מה זה לעבור ככה? דרך המחוות?
אתה אומר 14 אבל 20
לא. זה ברור אם כן, שהמשנה צריכה להיות מובנת באופן אחר לגמרי. בסדר? יש, אני אגיד לך, שני אופנים להבין את זה. האופן הפשוט זה מה שאמרו תלמידי הגר"א. תלמידי הגר"א אמרו, על כוחך אתה חי, נכון? אז מה היית רוצה במקום? היית רוצה למות. מגיע הזמן למות, אתה לא רוצה. על כוחך אתה מת. סימן שלא על כוחך אתה חי, אם כן על כוחך אתה תיתן דין וחשבון. אבל זה עדיין נראה על דרך הוורט. אני רוצה להעמיק בדבר הזה. מאיפה מתחילה המשנה? על כוחך אתה נוצר. מתי זה? מתי זה היצירה?
לא,
זה לא בטיפה. זה נקרא פקידה, לא יצירה. זה 40 יום אחרי ההפריה, כשמתחילים להתרקם האיברים. יותר נכון, מבחינה ביולוגית, זה הזמן של יצירת מערכת העצבים. כן. אז מאותה שעה, התהליך כבר הוא בלתי הפיך. אבל, מה זה אומר? אם על כוחך אתה נוצר, והמשנה לא התחילה, על כוחך אתה נפקד. מה היא רוצה לומר לך בזה? שאותה שעה של ההפריה, אתה בחרת להגיע לכאן. וזה מפורש בגמרא במסכת ראש השנה.
אבל מה הבנת?
הבנתי המון. בגמרא במסכת ראש השנה כתוב, דף י' א', עמוד א', כל מעשה בראשית לדעתן נבראו. מה זה לדעתן? אומר רש"י, שאלם, אם רוצים להיברא, ואמרו, הן.
וידעו מה יהיה פה?
ודאי. עכשיו, תאר לעצמך, אלה שלא רצו. אז הם לא הגיעו לפה. זה באמת שאלה, יש פה שאלה לוגית, אבל קודם כל אתה לא יכול להגיד שזה לא כתוב, כלומר רש"י אומר את זה. אגב, הרמב״ם יש לו פירוש אחר למשנה הזאת, לגמרא הזאת, אבל רש"י אומר את זה במפורש, כן? רש"י אומר, שאלם אם רוצים להיברא ואמרו הן. עכשיו יש לי קושיה בהבנת רש"י, אני לא אגיד לי על זה שרש"י לא אמר את מה שהוא אמר, בסדר? זו דוגמה לזה שקושיה לוגית לא באה לדחות את מה שנאמר. אלא צריך להבין את זה כך, שאלם, עוד לפני שהם נבראו, אז איפה הם היו? הם היו. היו. זאת אומרת, הם היו חלק מרצונו, אם נדייק. כלומר, בטרם היותי הרצון שלי, הייתי חלק מן הרצון האלוהי. ואז השאלה ששאלתי את עצמי, הייתה אם אני רוצה להיפרד מן הרצון המקורי או לא. זאת הייתה השאלה. ברור? ולכן, זה פייר שעל כורחי אני נולד, על כורחי וכו' וכו' ודין וחשבון. מובן? כי אם לא, זה לא פייר. גם הרב קוק באגרות ראייה, איגרת רשפי ג', שאגב, בהערה שמה למטה הרב ציודה מפנה אליה שמה בעולת ראייה, אומר את זה, שכשמדברים על הבחירה החופשית, תמיד נשאלת השאלה, מה עם הבחירה להיוולד? אלא הוא אומר הרב, מוכרחים להניח שיש איזו בחירה גנוזה במעמקי ההוויה. כן, בבקשה. לא, אז נקודת ההתחלה היא חופשית, זה מה שזה יוצא.
למה?
שום דבר לא גורם, זה בדיוק העניין, זה הגדרה של החירות. החירות זה ההפך של גורם. לא, הוא בוחר. יש מי שבוחר להיות יהודי, יש מי שבוחר להיות גוי. אגב, יש ברכה שאומרים בבוקר, שלא עשה אני גוי. זאת אומרת, יכולתי להיות. בבקשה. יש אפילו מסבירים שלא גוי עשה אותי. שלא עשה אני, גוי. כן, מה אתה? לא שומע. כי יש לך ביטחון נגד ייסורים. כלומר, אם אתה רוצה לשחק את המשחק, אתה זוכה לך גם למה, לא זוכה, לא מקבל. אבל העניין הוא, מה זה כדאי? השאלה אם כדאי להיות אידיאליסט, מה אתה אומר? אני אומר שאידיאליסט לא שואל את השאלה הזאת. לכן, אלה שבחרו להיות ישראל, לא בחרו מפני הכדאיות, אלא בחרו מפני האידאל. עד כאן להיום. זהו.